שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש, אורות הקודש, חלק ב' בעמוד תף קוף מם א', במהדורה המצויה. כזכור, המהדורה הראשונה של אורות הקודש חלק ב', המספור של הדפים היה מעט שונה, לכן כשאני מציין את המספור זה לפי המהדורה השנייה שהיא המצויה. אורות הקודש חלק ב' עמוד תף קוף מם א'. אנחנו באמצע הפרק, המחשבה הקוסמולוגית, שהיא המחשבה השלישית, כן? היא הנושא של השינוי השלישי במהלך המחשבה הכללית בדורות האחרונים. לא, בעצם זה ראינו, לא? אנחנו בשלישי, סליחה, בשלישי, מהלך המחשבה של ההתפתחות, התבלבלתי, זה פסקה למטה מזה. מהלך המחשבה של ההתפתחות. התפתחות, בלועזית, אבולוציה. אבולוציה זאת מילה שפירושה התפתחות. בביולוגיה זה השם של תיאוריה, שמה שמקובל היום זה התיאוריה לפי הסגנון של צ'רלס דרווין, כי היו כמה שיטות התפתחות, צריך לומר את האמת. אבל היום מדובר על דרוויניזם או נאו-דרוויניזם. הנחת היסוד היא שהמינים הביולוגיים מופיעים אחד מתוך השני. וישנן מה שנקרא מוטציות במבנה הגנטי, בצופן הגנטי, והמוטציות האלה ברובן לא מצליחות, אבל לפעמים יש אחת שבגלל חוקי ההישרדות היא זו שנשמרת בתנאים קשים, ואז מופיעים לפנינו מינים רבים של בעלי חיים, ובכלל זה האדם. כן. אקראית, נכון. כלומר, לא יודע אם צריך להבין או לא צריך להבין, השאלה איך זה מתפקד. איך הקדוש ברוך הוא מקדם את ההתפתחות. אז אני מסביר לך שהקדוש ברוך הוא יכול לקדם גם על ידי תהליכים אקראיים, אדרבה. תהליך אקראי נותן יותר מקום להשגחה מאשר תהליך מכוון. ואני אסביר מדוע. אם אתה אומר שיש תהליך מה שנקרא דטרמיניסטי, שאומר שההתפתחות חייבת להיות בכיוון מסוים מבחינה פיזיקלית, אז אתה יכול אדרבה לטעון שידו של הקדוש ברוך הוא לא שם. אבל אם אתה אומר שהתהליך הוא אקראי, ובכל זאת מתוך זה הופיע האדם, אז זה דווקא בהשגחה יותר. דבר שאין בו הכרחיות, הוא מקום להשגחה יותר עליונה. יש על זה חג בלוח העברי, חג הפורים. שחג הפורים נעשה דרך פעולה אקראית, מוחלטת, מובהקת, הפור. אני אסביר. אני רואה שצריך פה לתת קצת הקדמה בזכות השאלה שלו. יש... זו, אני הבנתי מה שאתה אומר, אבל אני רוצה כדי שלא נטעה לדייק. בסדר? תן לי לדייק בבקשה. אני יכול? אני יכול לדייק? אני רוצה לדייק. אני יכול? תודה רבה. כן, אני רוצה להסביר שבשיח מסביב לשאלות של השגחה ואבולוציה וכדומה, יש איזה בלבול מושגים. אז הבה נסביר למה הכוונה. ישנן שתי השקפות מדעיות, ויש גם שתי השקפות רוחניות. בסדר? ההשקפה הדתית, ההשקפה הרוחנית האחת אומרת שיש השגחה. זה הדתיים אומרים, נכון? הדתיים אומרים יש השגחה? יפה. הכופרים אומרים אין השגחה. נכון? אומרים, הביטוי אין השגחה, יש לו מילה, קוראים לזה מקרה. בסדר? יש או השגחה או מקרה. אלה הם שתי השקפות עולם. עכשיו בואו נעבור מתחום השקפות העולם אל המדע. ישנם שתי הסברות כיצד העולם מתפקד. או הסברה דטרמיניסטית, כלומר שתהליכים הם הכרחיים, או השקפה אקראית, וזה שהתהליכים הם לא הכרחיים. מה שנקרא דטרמיניזם ואקראיות. עד כאן ברור? עכשיו, הדתיים עושים הרבה פעמים טעות, שחושבים שיש קשר בין מקריות לאקראיות. ואני אסביר למה זה לא נכון. אפשר לאמץ את כל אחת משתי הדעות המדעיות מתוך עמדה של שתי השקפות העולם. אני אסביר. יכול להיות שאני אפיקורוס, חס ושלום, ואני סובר שהכל מקרה. אז איך זה מתפקד? טוב, יש דברים שמתפקדים באופן דטרמיניסטי, דברים שמתפקדים באופן אקראי. השקפת עולם אפיקורסית יכולה לקבל גם את זה וגם את זה. בואו נעבור לשלב השני. אני מאמין, אני יהודי מאמין, מאמין בהשגחה. השגחה הכוונה שהקדוש ברוך הוא מכוון את המציאות. איך הוא מכוון את המציאות? אפשר גם דרך תהליכים דטרמיניסטיים וגם דרך תהליכים אקראיים. זאת אומרת, אם תצייר את זה כטבלה, יצא לך ארבע משבצות. מאמין דטרמיניסטי, מאמין אקראי, כופר דטרמיניסטי, כופר אקראי. עד כאן ברור. זאת אומרת שהקישור שאנחנו עושים לפעמים בין מקריות לבין אקראיות איננו מוצדק. לכן, אם אני אומר שישנה אבולוציה ושהאבולוציה היא אקראית, זה בהחלט אפשרי בתור תיאור של התפקוד. איך הדבר הזה נעשה? הוא נעשה באופן אקראי. האם האקראיות הזאת היא מקום שבו ההשגחה מתערבת? יכול להיות. כמו שמצאנו למשל בחג בלוח העברי, נקרא חג הפורים, שבו בתוך תהליך אקראי של הטלת הפור הופיעה ההשגחה. מובן? כמו כן גם יש לנו עוד יום בשנה שבו העבודה המרכזית היא עבודה אקראית. קוראים לזה? יום הכיפורים. כן? ונתן אהרון על שני השעירים גורלות. גורלות זה דבר אקראי. ולכן במגילת אסתר נאמר, יפיל פור הוא הגורל. מה זה הוא הגורל? הוא הגורל שמוזכר ביום הכיפורים. כלומר, כשישנה השגחה עליונה, ההשגחה העליונה מופיעה דרך תהליכים אקראיים ולא דרך תהליכים דטרמיניסטיים. זה באמת אקראי. לא, אתה טועה בין מקריות, סליחה, חכם דוד. אתה מבלבל בין מקריות לבין אקראיות. מי שמסתכל על הטבע, יכול להיות שהוא יראה תהליכים שהם באמת אקראיים, ולכן הם גם לא מקריים, הם בהשגחה. מקרי, עזר, כן? ואקראי, אינדטרמיני. ואני אסביר למה הכוונה. תהליך אקראי אומר ככה. אם יש טיפת מים שיורדת מן הענן, כן? טיפת מים. בהנחה שיהיו לי כל הנתונים הפיזיקליים על הטיפה הזאת והתנאים האטמוספריים וכו', האם אוכל לחשב בוודאות את המסלול של נפילתה? זו מחלוקת בין אנשי המדע. יש אומרים שאם יהיה לך כל המידע, תדע בדיוק לאן תיפול הטיפה. זה כבר שאלה משנית. אני אומר לו יצויר שיש לי כל הנתונים, האם אני יכול בוודאות לדעת איפה הטיפה תיפול? השקפה הזאת היא השקפה דטרמיניסטית, וישנה השקפה אחרת, מה שנקרא תיאוריית הכאוס, שאומרת שגם אם יהיו לך כל הנתונים, יש מרווח מסוים של אי ידיעה מוחלטת, לא קשור לנתונים, שגורם שהטיפה יכולה ליפול או פה או פה. זאת אומרת שברמות מסוימות הדטרמיניזם איננו מוחלט בטבע גם מבחינה מדעית. זה מהפכה, אני יודע.
שהמדע הוא לא מדע.
לא, זה אומר שהמדע הוא מדע סטטיסטי ולא דטרמיניסטי. זאת אומרת, אתה יכול באופן כללי לומר, כשהענן הזה יתבקע, כך וכך כמות של גשם טיפול, וכך וכך טיפות טיפולנה, אבל אינך יכול לדעת את המסלול המדויק של כל טיפה. לא בגלל שחסר לך מידע, אלא בגלל שבאופן מהותי זה בלתי ידיע. יש משפט, זה שתי הבנות במשפט האי ודאות של אייזנברג, למשל. כן, מה אתה אומר? אתה בודד, מה, מבחינה, באמבריולוגיה למשל? יכול להיות. אבל לפעמים יגידו לך, טוב, אין לך כל המידע. אבל יש תיאוריות שאומרות שאכן ההתנהגות של הטבע היא במידה מסוימת כאוטית. למשל, בתורת הקוונטים, הדבר הזה מאוד בולט. הקוונטים, תיאוריית הקוונטים בנויה על סטטיסטיקה ולא על דטרמיניזם. כך שיש רמות מסוימות בתוך המציאות שלנו, שאינן דטרמיניסטיות, אלא הן אקראיות. ברור? עכשיו, דווקא בגלל האקראיות של התופעה, יכולה ההשגחה העליונה להתערב. כן. לא, היא תיאוריה. אין דבר כזה תיאוריה מוכחת מבחינה מדעית. זה, איך קוראים לו, פופר כבר הסביר את זה. קרל פופר הסביר שאתה לא יכול לדבר על הוכחה, אתה יכול לדבר על קירוב. כן? זה המקסימום שהמדע יכול לספק. כן.
אז מבחינת האקראיות, יש משהו שמכוון אותה
שתהיה אקראית? לא, הקדוש ברוך הוא ברא עולם שבו יש תהליכים אקראיים. בסדר? נכון.
לא תוכל לדעת
לה. נכון. בגלל שאתה מניח שהנתונים מכריחים תוצאה. אתה אומר, זה כמו שיש לך נוסחה, ואתה אומר, יש רק פתרון אחד לנוסחה. לא נכון. לפעמים יש שלוש פתרונות, ארבע פתרונות לנוסחה אחת. אפילו במשוואה ריבועית יש לך שני פתרונות.
אז זה אומר שאין לך כל הנתונים.
לא, יש לך כל הנתונים הניתנים להיות נתונים. אבל מה יקרה? יש גם מרווח של חירות. כאילו שהטיפה בוחרת את המסלול שלה. בלי קשר לנתונים. מובן? מה זה אולי? לא. האמירה שלך אין כל הנתונים, היא אמירה שנתונה למחשבה דטרמיניסטית מוחלטת. וזאת שאלה גדולה אם אפשר לדבר באמת על דטרמיניזם מוחלט. היום המדע מערער על זה. הייתי? טוב, בבקשה. עכשיו, בואו נחזור לנושא של האבולוציה, שזה הנושא שבו פתח הרב קוק כאן. שתיאוריית האבולוציה, זו של דרווין בעיקר, או הנאו-דרוויניזם בימינו, מניח שההופעה של צורות החיים השונות, זה בא על ידי מוטציה ביולוגית, שעל ידי מה שנקרא הישרדות, הישרדות המתאים, survival of the fittest, על ידי זה בסוף מופיעות צורות חיים יותר משוכללות, וככה הופיע האדם. בסדר? המחשבה הזאת, בשפה הפופולרית, אומרים האדם בא מן הקוף. כן? זה נקרא כך. זה לא מדויק מבחינה מדעית, כי לפי התיאוריה הזאת, האדם והקוף הם תולדה של ייצור קדום, שהתפצל לשני ענפים לגמרי שונים, שבסוף ענף אחד הוליד את הקוף, וענף אחר את האדם. בסדר? אבל לשם הנוחות אומרים שהאדם בא מן הקוף. בסדר? עכשיו, המחשבה הזאת...
למה לא יכול להיות מדובר מהדה לפי הנחה שמה...
מה? לא הבנתי. אני מדבר מה התיאוריה אומרת. התיאוריה האבולוציונית איננה אומרת שאדם בא מן הקוף, אלא שגם האדם וגם הקוף התפתחו מיצור קדום. בסדר. רק מה, באמירה הפופולרית, יותר פשוט להגיד שאדם בא מן הקוף. זה יותר גם בוטה.
זה לא מוצג בתור שהקוף פתח לאט לאט לאדם? אדם מסוים פתח לאט לאט?
לא, 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 לא. לפי התיאוריה הדרוויניסטית, האדם והקוף, שני, הם התפתחות של שני ענפים שמקורם ביצור קדום.
שהוא לא קוף ולא אדם.
לא קוף ולא אדם. בסדר? וזה לקח הרבה זמן, ולכן אין שום קורלציה ביולוגית אמיתית בין האדם לקוף לפי התיאוריה, אבל זה לא משנה. במדע הפופולרי או באמירה ההמונית, רגילים לומר שהאדם בא מן הקוף. בסדר?
זה שיטת דרווין?
לא, לא, זה הדרוויניזם. זה הדרוויניזם. עכשיו, יש. בתוך הדרוויניזם יש מה שנקרא נאו-דרוויניזם. מה זה נאו-דרוויניזם? כלומר, אחת הקושיות שהדתיים מאוד אוהבים לומר על דרווין זה שחסרות חוליות הקישור. כן, גם הוא אומר, אבל זה, אז הדתיים מצביעים על ההיעדר הזה של חוליות קישור כקושיית מחץ. אומרים, זה מבחינה מדעית לא נכון. זה לא נכון, אלא צריך לשפץ את התיאוריה במידת מה. ומניחים שיש גם שלבים שבהם ההתפתחות מהירה יותר, שלבים אחרים שהיא יותר קצרה, וזה גם תלוי בשינוי הקרינה של השמש, שינוי תנאי האטמוספירה וכדומה. עד כאן ברור. פעם אחת ביקר אדם חרדי ביקר אצלי בבית וראה באחד המקומות מאובן יפה שיש לי בבית. יש לי מאובן גדול. אז הוא אמר, אתה יודע, היה לי אחד כזה גם כן בבית, ושאלתי את עצמי איך להסביר את זה לילדים שלי, אבל ברוך השם זה נפל ונשבר לרסיסים. אז מה, בגלל שזה נשבר אז זה כבר לא קיים? טוב, אז מה מעניין את הרב קוק בתורת האבולוציה? את הדתיים בדרך כלל זה מעניין לדעת האם היא נכונה או לא נכונה. כי אומרים, אם היא נכונה, אז התורה נופלת, זה סותר את התורה. אם היא לא נכונה, אז התורה צודקת. כן? זה המחשבה הרגילה אצל הדתיים. מה? זה מה שהם אומרים, הדתיים. את הרב קוק זה לא מעניין בכלל, השאלה הזאת. הרב קוק, מה שמעניין אותו בשיטה הזאת, זה השינוי שהיא עורכת במחשבת האדם. מה זה עושה לאדם? זה משנה את המחשבה שלו, הוא מתרגל לחשוב על תהליכים בצורה התפתחותית. מובן מה שאני אומר?
למה זה עוזר?
מה זה עוזר? אני אגיד לך בדיוק למה זה עוזר. אתה יודע שיש בציבור חובשי הכיפות, אנשים שמסמפטים את הציונות, ויש כאלה שמתנגדים לציונות. חלק מן ההתנגדות לציונות זה בגלל שזה סותר את הציור הרגיל של גאולה. מה זה גאולה? אתה יושב בתוך הגטו, יש קוזקים מסביב שרוצים לשרוף לך את הבית, ופתאום ברק בא מן השמיים, לוקח אותך על ענן ורוד סטריאופוני אל בית המקדש. ויש הללויה של הנדל מאחורה. בסדר? זה התפיסה הרגילה. פתאום אתה אומר, לא, זה עובר בתהליכים איטיים, צריך לעשות קונגרס, לייבש ביצות, להקים את צהל, וכו' וכו'. זה דבר שסותר את ההרגשה הדתית הרגילה, שרגילה לדילוג. אותו דבר לגבי תורת האבולוציה. רגילים לומר, אלוהים ברא את האדם בפלופ. אופס, פתאום יש אדם. אז איך אתה אומר לי, יוקח מיליוני שנים, אבולוציות וכו'. עכשיו, תשים לב שהחוגים שבהם יש התנגדות לאבולוציה, הם בדרך כלל החוגים שבהם יש התנגדות לציונות. אומר הרב קוק, בזכות האבולוציה, אתה יכול להבין את הציונות, למשל. אתה יכול להבין שהקדוש ברוך הוא פועל על ידי תהליכים התפתחותיים. הציונים באו מהקופים. זה קיצור דרך מעניינת, אני אחשוב על זה. בסדר? טוב. זה מה שנקרא להכניס פיל בקוף של מחט. מה אתה אומר? נכון, לא, אתה צודק. אני, תראה, אני לא אמרתי, מה? לא משנה, אני לא אגיד, מה שאני רוצה לומר, אני לא רוצה להגיד שזה חתוך, כן? אני מביא כאן נטיות בנפש. הנטייה בנפש המקבלת את תורת האבולוציה, היא בעצמה גם הנטייה בנפש לקבל את הציונות. זה לא שזה אחד על אחד. יש הרי במציאות, יש הרבה מאוד נואנסים בדעות, הרבה הרכבות. אני בנושא הזה חושב ככה, בנושא אחר חושב אחרת, וכו'. טוב, איפה היינו? מהלך המחשבה של ההתפתחות שנתפרסמה בכל הסדרות לרגלי לימודי הטבע החדשים עשתה מהפכה רבה בחוג המחשבות הרגילות. מה זה המחשבות הרגילות? אנשים פשוטים. זה לא משנה אם הם יודעים את כל השס ישר והפוך. זה נקרא עדיין מחשבות רגילות. לא אצל יחידי הסגולה, בעלי הדעה וההיגיון, כלומר חכמי הקבלה, שמעולם הסתכלו בסדרי השתלשלות דרגאיים, אפילו בהוויה הרוחנית המוזכרת בסקירה יותר נסתרה, כלומר, אפילו בעולמות העליונים, פרצופים, עולמות, סוד הצמצום, עיגולים ויושר, כל מה שחכמי הקבלה מדברים, שגם שם רואים שהקדוש ברוך הוא פועל בצורה של הדרגה, שאין הדבר זר אצלם להבין במידת ההשוואה גם כן, באופן זה, בדבר ההתפתחות החומרית של העולם המוחשי, שראוי הדבר שתהיה התגלותו מתאמת להשתלשלות הרוחנית של ההוויה, שאינה מחסרת דרגה אחת בדילוג וריקניות. כלומר, עבור חכמי הקבלה, תורת האבולוציה מזכירה להם דברים שהם שמעו עליו, שמעו עליהם, בסתרי תורה. לא שסתרי התורה הם תורת האבולוציה. אבל כשם שמצאנו אבולוציה בתחום המטאפיזי, כך יכולה להימצא אבולוציה בתחום הביולוגי. זה מצוין. אז מה יקרה לרב קוק אם יתברר לו שתורת האבולוציה לא נכונה? הוא יצטער, כי הוא שמח על זה שיש התאמה בין התחום הרוחני לתחום הביולוגי. אבל גם אם תורת האבולוציה תתברר כלא נכונה, נמשיך להאמין ביהדות. טוב. אבל ההמון, מה? בבקשה, דבר.
גם בהשתלשלות של
של העולמות, כן.
זה
קורה בבת אחת? לא, זה לא בזמן, אבל יש דברים שהם השתלשלות לא בזמן. כלומר, מעבר, הזמן הוא רק אחת הקטגוריות של המציאות. בסדר. מיסוד דבינה ומטה. בסדר. זה דומה במובן הזה שזאת השתלשלות. גם מה שקורה בזמן יכול להיות דומה למה שמעל הזמן. כיוון שזה בתנאי הזמן, אז זה לוקח זמן. זה הכל. אז ודאי. לחכמי הקבלה יש סימפתיה לרעיונות האלה, זה מה שהוא אומר. אבל ההמון לא הסכין, לא הצליח הכוונה, להבין את ההתפתחות ברעיון שלם ומקיף. ולא יכול לקשור על פיו את עולמו הרוחני. זה לא מסתדר עם הנפש. כן? כלומר, אני לא רגיל, אני רגיל שהקדוש ברוך הוא פועל כמו קוסם. ואתה אומר שהוא פועל כמו מולקולה, לא הולך לי. עכשיו תגידו, רגע, מה אתה עושה מזה עניין? הסיבה שהדתיים מתנגדים לתורת האבולוציה, זה בגלל שזה כתוב, זה סותר פסוק בתורה. נכון? אומר הרב קוק, לא נכון. זה לא הסיבה.
למה? אם החיות נבראו בנפרד, האדם נברא בנפרד.
כלומר, אתה אומר שיש פסוקים. נכון? אז על זה אומר הרב קוק בדיוק, לפני שאתה התפרצת, הנה הוא עומד עכשיו להסביר את מה שאתה, לענות לשאלתך. לא הכבדות שיש בהתאמה של פסוקי תורה או מאמרים מסורתיים אחרים לרעיון ההתפתחות מכבידה את העמדה, את העמדת המחשבה המונית על מכונה. לא, שזה כבד לי, קשה לי. לא הקושי מהפסוקים הוא המונע מן ההמון לקבל תורת האבולוציה. למה? מלאך הזון הוא חיים מאוד. הכל יודעים שהמשל, החידה והרמז שולטים ינים אלינו, שם כפשונו של עולם בכל מקום, וגם אוזן ההמון רגילה להיות נשמעת לגזרה קצרה, שמקרא זה או מאמר זה, הוא בכלל ספטרי תורה, שהוא נעלה מפשטו, ודעתו מתיישבת. כלומר, אם אתה אומר להמון, קהל קדוש, תדעו לכם שזה לא כפשוטו, לא כפשוטו, בסדר. אז מה כן? אז זה כדי לסבר את האוזן. ואז הקהל מבסוט וחושב על התשונט. בסדר? מה, אתה נראה לי מתנגד תקיף למה שאני אומר עכשיו. למה לא מסתדר? אם אני אגיד שזה לא כפשוטו, אז גמרנו, לא? אם אני אגיד לך כל פרשת בראשית זה לא כפשוטו, אז אתה כבר לא צריך להתאים את זה למדע, או לסתור את המדע. אם אני אגיד לך שזה לא כפשוטו. זה כמו שכתוב בתורה, יש דברי כפירה בתורה, אתה יודע? כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא. לפי הרמב״ם, מי שאומר שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא הוא אפיקורס מוחלט, למרות שזה כתוב בתורה. נכון? למה? אז איך אני יושב, אל מלך יושב על כיסא רחמים? אז מה נגיד? משל. איך משל? זה כבר פחות חשוב. אבל ברגע שאמרתי את המילה, מילת הקסם, משל, זה ג'וקר שמנצח את הכל. עם זה אני כבר פטור עכשיו מלהבין את זה כפשוטו. אז אם ככה, מדוע לא שלא נאמר להמון, פרשת הבריאה היא לא כפשוטו, שלום על ישראל. ואז הוא יכול ללכת לישון בשקט. נכון? לכן אומר הרב קוק, לא זה מה שמפריע להמון. לא הפסוקים. כי הרבה פסוקים יש בתורה שהם ממש כפירה מוחלטת. נכון? אלא מה? הכל יודע, אז מה כן מפריע? כן? גם אוזן ההמון רגילה להיות נשמעת, לגזרה קצרה שמקרא זה או מאמר זה, ומכלל סדרי תורה שהוא נעלה מפשטו, ודעתו מתיישבת ומתאמת בזה לסקירת בעל המחשבה משארת סוד, השירה העליונה שיש בהרצאת חידות מני קדם. כלומר, אז אתה מבין את הדברים שכתוב בפרשת בראשית ובפרשת מעמד הר סיני, אתה מבין את זה באופן מרומם. אבל, עכשיו, מה כן הקושי? מה הכבדות? איך להתאים את כל הקשר הרוחני של כל הרצאת מחשבותיו שנתאגדו יחד על פי הסדר של פתאומיות ודליגה? כן, הרי בני אדם התרגלו לומר, איך הקדוש ברוך הוא בורא את העולם? פוף, והנה יש עולם. שהיא מצלת את המחשבה מלשוטט במה שהוא רחוק מחוגה. כן, כלומר, למה ההמון אוהב יותר דילוג וניסיות? כי על ידי זה הוא פטור מלחשוב יותר מדי. נכון? תמיד אומרים, תשמע, יש דברים שאנחנו לא מבינים. הקדוש ברוך הוא... מה? צפים לנהל? מחשבה ניסית. בהיפגשן עתה עם החטיבה החדשה של ההתפתחות, ההולכת ומתפרסמת וכובשת מקום בלבבות, לזה צריכה הזרחת אורה מרובה. כלומר, צריך הרבה הסברים. שתהיה הולכת וחודרת בכל הסדרות, עד אשר תופיע בסדרי האנוכים, גם בחוג היותר פשוט והמוני. ולכן, עד היום, בארצות הברית, בבתי ספר רבים, החוק אוסר ללמד את תורת האבולוציה, או על כל פנים מחייבים ללמד גם את ההסברה הפונדמנטליסטית בצידה של תורת האבולוציה. בסדר? הפונדמנטליסטית זה התפיסה השמרנית האומרת שאלוהים ברא מחתיכת בוץ את האדם. כן? הרי איך אפשר להגיד שאדם בא מן הקוף? אז ממה כן? מן הבוץ. זה הרבה יותר מכובד. בסדר? אגב, יגידו, תשמע, אל תצחק עליי, כי בוץ זה באמת יותר מכובד, כי קוף זה יצור נקלה. בוץ זה סתמי. בוץ לא עושה שטויות, יפה. אבל יש לי אז קושיה. כבוד הרב, אתמול בהרצאה על מעמד האישה אמרת לי הפוך. אמרת לי שלפי היהדות האישה יותר נעלה מן האיש, כי היא נבראת מן האיש, כלומר מיצור חי, בעוד שהאדם נברא מן האדמה, שזה יצור לא חי. אז עכשיו אתה, אז יוצא לפי זה הבנתי שלהיברא מקוף, זה יותר נעלה. עכשיו אתה אומר לי הפוך, אז במה אתה לא מאמין באמת? במה שאתה אומר לי היום על האבולוציה, או מה שאמרת אתמול על מעמד האישה? שאלה, לא? מה? לא, אבל אתמול המרצה שרצה להחזיר אותי בתשובה אמר לי שאישה יותר נעלה מן האיש, כי אישה נבראת מאיש ואיש מאדמה. עכשיו אתה אומר לי בהרצאה היום, אדוני המרצה, אתה אומר לי על תורת האבולוציה, אתה אומר לי הפוך, שזה יותר נעלה שהאדם ייברא מן הבוץ מאשר שייברא מן הקוף. אז זה סותר. מה זה משנה? לבוץ אין שכל, גם כן.
אבל אם ההתפתחות היא מדבר שפל או מדבר תמי, זה עדיף משהו.
אז זאת אומרת שזה לא נכון מה שאמרת לי אתמול על האישה. אז אתה אומר, זה מצאת היישוב, מצאת היישוב. בדרך כלל התשובה תהיה, תשמע, זו שאלה מעניינת, אבל אין לנו זמן, נדבר אחר כך. אני רוצה להמשיך בהרצאה, נכון? ככה זה בדרך כלל.
לא מקשים לרב שרקי, לרב שרקי.
זה נכון. יש עליי מה שרוצים, אני רק אומר שהפחד שיש לדתיים להיברא מן הקוף איננו מוצדק לאור האמונה שלהם שנבראו מן הבוץ. זה הכל. טוב. על כן, אומר הרב, כיוון שצריך עכשיו הסברה מעמיקה כדי להרחיב את הכלים, על כן הזמן מכריח להפצת הדעה. הדעה יותר עוממה, יותר רחבה ואידיאלית. אי אפשר לצורה הגסה של האמונה, אחרי אשר ירדה ירידה אחר ירידה ונתלבשה בלבושי סקים עבים מאוד, להחזיק מעמד. כלומר, האמונה העממית סופה להתבטל. ומי זה ילביש את האמונה הטהורה, את המחלצות הראויות לה? על מי מוטל התפקיד הזה? מה? על אנשים גדולים כמו הרב קוק. מי ישים על ראשה אותו הצניף הטהור העולם לפי עוד מלכותה, אם לא גדולי הכישרון, חכמי לב, קדושי רגש וטהורי נפש, השתולים בחצרות השם, תלמידי חכמים המסורים להגיון התורה והמלה. כלומר, בעצם פה יש תביעה של הרב קוק מתלמידי חכמים להעמיק, ללמוד וללמד את התורה בכל עומקה והרחבתה. כלומר, לימודי אמונה מעמיקים, להתמודד עם שאלות יסוד של החיים, ולא רק עם מחלוקת אביי ורבא. למרות כל חשיבותה של מחלוקת אביי ורבא. בסדר? אבל לא הדיון באביי ורבא יביא את המזור לשאלות הרוחניות של הדור. בסדר? לכן, עכשיו, כל זה, על כן הזה, הזמן מכריח, זה נאמר לא רק על האבולוציה, זה נאמר גם על השינויים במחשבה הקוסמולוגית, וגם השינויים במחשבה החברתית שעמדנו עליהם בשיעור הקודם. ברור? טוב, אז נעבור לפרק הבא.
רגע, בזה עושים את הסיפור עם
האבולוציה, כן, מה הבעיה?
מבחינתו זה אפשרי הסיפור שלנו.
כן, למה לא? מה הבעיה בזה? כן. אולי זה אפילו יותר טוב. מה? זה בגלל... נכון, יפה. יש לפעמים שהאמונה תלויה אצל בני האדם בציורים של קטנות. וזה מה שנקרא בקבלה שצירופי אלוהים דקטנות. עכשיו, לפי הקבלה, צירופי אלוהים דקטנות מפנים את דרכם לצירופי אלוהים דגדלות. אבל באמצע יש משבר. ואנחנו, לפי הניתוח של הרב קוק, גם בנספח לאורות התורה, אנחנו נתונים מבחינה מחשבתית בעולם של נסתלקו צירופי אלוהים דקטנות, ועוד לא הפיעו צירופי אלוהים דגדלות. ולכן באמצע יש משבר, משבר האמונה, החילונות וכל הנלווה לזה. כן. חז"ל אמרו במסכת חגיגה, אין דורשין במעשה בראשית, בשניים, ולא במרכבה ביחיד. זה סתרי תורה. אתה רוצה להבין פרשת בראשית? תקרא, תלמד סתרי תורה. שם זה ההסבר האמיתי. האם זה חייב להתאים, האם צריכים לעשות התאמה בין התיאוריות המדעיות לבין הנאמר פרשת בראשית, כמו שפרופסור אביעזר עושה? לא. לפי הרב קוק אין לזה שום קשר. ואם תרצה, אתה יכול לקרוא את המאמר שלי על תורה ומדע בספר קדושה וטבע. בסדר? ששם אני מסביר שש שיטות בנושא הזה. פוסל חמישה ומקיים את השישית, שהיא השיטה של... וואי, למרבה הפלא, נכון, של הרב קוק, שהוא, כרגיל, הצודק. פרק כף א'. מה? בין. אני רואה שאתה עושה קישור, לא לגמרי ברור מה הקישור שאתה שואל. כלומר, אתה, יש כאלה שאומרים שאלוהים באדם, יש שאומרים שאלוהים מחוץ לאדם. נכון? זה אתה מתכוון. אתה רוצה לקשור את זה לאמונה העממית והאמונה שבתורת האבולוציה. קבלת? אתה אומר, יא, אז מה מתאים למה? אתה אומר שאלוהים בעולם זה תואם את תורת האבולוציה? לזה אתה מתכוון? אפשר, לא הכרחי.
למה דווקא
לא הכרחי. לא הכרחי. אפשר ככה, אפשר ככה. פרק כף א'. השקפת ההתפתחות לעתיד. אגב, זה לפעמים, רואים, זה כואב הלב, כמה אנרגיות מושקעות כדי לדחות את תורת האבולוציה, מתוך מחשבה שהאמונה תלויה בזה. זה עלוב לחשוב שהאמונה שלי תלויה בנכונותה או אי נכונותה של תיאוריה מדעית כלשהי. חבל. מה אתה רוצה?
לא, אני לא תולה את זה בכלל כאילו בעזר.
לא אמרתי שאתה, אמרתי שיש תולים. כן, ואז מבזבזים סמינריונים שלמים עם הרבה מאוד כסף על דחייה של תיאוריה מדעית, וזה חבל. במיוחד שהיינו יכולים לחסוך את כל המאבקים הפנימיים האלה, אם היו מקבלים את תורת האבולוציה. ושלום על ישראל, מה כזה מסובך. הרעיון, מה?
היו עוד גדולים בסביבת הרב קוק שקנו את זה?
כן, כן. בעל תפארת ישראל גם הוא קנה את זה. בעל תפארת ישראל על המשניות, הרב ישראל ליפשיץ. אבל הרבי מלובה, וגם הנציב מוולוז'ין יש לו כיוון כזה, אבל, וגם הרב אליהו בן המוזג. הרבי מלובביץ' הוא כועס על התפארת ישראל על זה. כי הרבי מלובביץ' מתנגד לתורת האבולוציה. אז איך הוא מסביר את הדינוזאורים? הוא אומר, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא שלדים של דינוזאורים בתוך האדמה.
אבל הדינוזאורים לא מפריעים לנו כמו הקופים.
לא משנה, גם הקופים. הקדוש ברוך הוא ברא את כל המאובנים, כבר מאובנים. ככה טוען הרבי מלובביץ'. למה? הוא אומר, זה כמו שאם יש לך הצגת תיאטרון, המלט של שייקספיר. הסצנה הראשונה זה המלט בבית הקברות, נכון? לא קראת, מה אתה לומד בישיבה? עכשיו, רואים את המלט, יש שם על הבמה קברים, מקרטון כמובן. אתה מניח שבתוך הקברים האלה יש מתים. אבל זה, בגלל שזה רק הצגה, אז אתה עושה את זה מקרטון. הקדוש ברוך הוא כשהוא בורא את ההצגה, הוא בורא את הכל כמו שצריך, עם השלדים בפנים. זאת אומרת שכל תורת האבולוציה מלמדת אותנו או כיצד העולם היה נברא, כלומר מה היה התפקוד של העולם אם הקדוש ברוך הוא לא היה הבורא. אבל אומר רבי מלובביץ' שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם לפני 5,700 שנה והוא ברא אותו זקן. הוא ברא עולם זקן. אבל הוא ברא אותו. נכון? אין בעיה עם זה, רק אני אומר שמה שמכריח את הרבי מלובביץ' לומר את זה, זה שהוא לא מקבל את תורת האבולוציה.
כמו שאדם הראשון נברא בגיל
20. כן, כמו שאדם הראשון נברא בגיל 20, ועוד כל מיני דברים כאלה. ואז לפני 5,000 שנה נברא עולם זקן מאוד, שנראה בין 15 מיליארד שנה.
טוב. מה
היגיון? למה כזכור רוצה לברוא עולם זקן? לא יודע, אולי כדי להעמיד במבחן את האמונה שלך? לא יודע. לא, זה לא השיטה של הרבי מלובביץ'. יש שיטה כזאת. מה שאתה אומר זה השיטה של פרופסור אביעזר, שהיא לא כמו הרב קוק ולא כמו הרבי מלובביץ'. פרופסור אביעזר אומר, בעצם מה שאנשי המדע אומרים שהעולם הוא בין 15 מיליארד שנה, זה נכון, וזה מה שכתוב בתורה. כי הימים שמוזכרים בבראשית הם ימים ארוכים מאוד וכו' וכו'. וזה בגלל שמה שלוחץ את פרופסור אביעזר, זה לומר שהתורה מדברת על מדע. כיוון שהתורה מדברת על מדע, אז חייב להיות התאמה. אז או שהמדע צודק וגם התורה הולכת בעקבותיו, או שהתורה צודקת וגם המדע צריך להוכיח שהתורה צודקת. אבל לא זה נכון ולא זה נכון, כפי שהראינו במאמר אמונה או תורה ומדע בספר קדושה וטבע. כן. אפשר להשיג דרך עמותת אורים אצל המזכירה דינה 050-555-6775. כן, מה אתה אומר?
אני הבנתי נכון, נכון, בין השיטה של הרבי מלובביץ' לשיטה של הרב קוק, ומה בפועל היה בסך הכל?
לא. הרבי מלובביץ' סבור שהתורה והמדע חייבים להתאים זה לזה. הרב קוק חושב שלא. שאין איזה שום קשר.
בסדר?
לא צריך להסתדר. זה לא יכול לא להסתדר וגם לא, גם לא, לא להסתדר. זה פשוט, זה תחום אחר. ביחס לתורת האבולוציה? מה הרב קוק חשב על תורת האבולוציה? אני חושב שהוא סימפט את הרעיון. האם הוא יכול היה להכריע? הוא לא היה איש מדע, לכן הוא לא יכול היה להכריע אם זה נכון או לא נכון. מה שחשוב לו זה הרעיון, שהרעיון הזה הופיע בעולם, ויש בו ברכה רבה, כי הוא מרגיל את הנפשות לחשיבה ההתפתחותית. בסדר? כן. זה תלוי בדרגות בני אדם. יש אנשים שזה דרגת החיים שלהם. אינם מסוגלים לחשוב בחשיבה לא חומרית, למשל. ויש כאלה שנתונים לאיזה מין שיעבוד להרצאות מדעיות ולתארים אקדמיים וכדומה. יש גם את זה. אז לכן, לאנשים כאלה, תיאוריות כמו של פרופסור נתן אביעזר, זה נותן להם הרבה. טוב, עד כאן להיום. שלום. Thank you.